לפי ממחה, ויום אליו אני השם, ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, וכן שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. טוב, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו, משה רבינו בא בטענה, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני? אומר לו, אני נראיתי, אני השם, נראיתי לאברהם יצחק ויעקב בצל שקי, הבטחתי להם הבטחה, ושמי השם בקיום ההבטחה לא נודעתי להם, נו, וגם הקימותי את בריתי איתם, אני העמדתי ברית איתם עם אברהם יצחק ויעקב, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. זאת אומרת, יש הבטחה? כן. בקל שקר, כן. יש כמה הנהגות של הקדוש ברוך הוא, ולפי השמות אנחנו רואים את ההנהגות. יש הנהגה שנקראת קל שקר, וזו ההנהגה של ההבטחה של הדברים. לאו דווקא לא רואים עדיין בשטח את הקיום שלהם. ויש את השם, שזה כבר קיום ההבטחות. אמת ליעקב, נכון, נכון. ואת הקיום הולך להיות עכשיו. יפה, כן, כן. זה בעצם טוב, זה כל העניין שלהם, דיברנו על זה שנה שעברה בעריכות על העניין של מה זה בשלל השמות האלה. כן, יש פה הבטחה אליהם וקיום לך. קיום עכשיו. קיום ההבטחה יש שם. טוב, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. מעניין שהוא קורא לארץ ישראל פעמיים. פעם הוא אומר, לתת להם, הבטחתי להם, לתת להם את ארץ כנען, אחר כך טעם שני, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. זאת אומרת, הוא קורא פה את ארץ ישראל פעמיים, באותו שם. כאילו, פעם אחת ארץ כנען, פעם אחת ארץ מגוריהם. למה באמת? מה הטעם שהתורה חוזרת פעמיים על אותו דבר? למה לא הספיק מה שאמר ארץ כנען חוזר ואומר עוד פעם ארץ מגוריהם? אז הוא אומר, יש אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש אומר שארץ מגוריהם אשר גרו בה, הוא אומר, אל תשמח. למה היה רק ארי הצליח שיהיה 400 שנה, נכון? כי עבדום והיינו אותם 400 שנה. הוא אומר, כי זה היה גם כשהם היו בארץ כנען, זה כבר היה נחשב אז ארץ מגוריהם אשר גרו בה. זה היה נחשב רק ארץ שהם גרים, מלשון גרו. ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אז תיגר יהיה זרתה בארץ לא להם, והעבדום ואיני אותם קיים אפילו כשהם גרו בארץ ישראל. מלידת יצחק מספרים 400 שנה. אני חושב, לא, עכשיו כשאני אומר את הדברים, אני חושב שאולי יש מקום לפרש כך. אומר, הם גרו בארץ ישראל, זה היה ארץ כנען. זה לא היה ארץ ישראל, זה היה ארץ כנען, ומה הם עשו שם? הם גרו בה. הם גרו בארץ ישראל, והיא לא הייתה שייכת להם. עכשיו, רגע, נכון, אבל עכשיו הוא אומר, וגם אני נשבעתי שאני ניתן להם את ארץ כנען. זאת אומרת, עוד לא מתעתי, אני נשבעתי שאני ניתן ארץ מגוריהם, אשר גרו בה. זה אני אתן להם, אבל הם עדיין מתגוררים שם בתור גרים. עדיין לא שייך להם כנחלה. ואז הוא אומר, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם, והגלתי אתכם, והטלתי, והגלתי, ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ, ואז ונתתי אותה, לכן מורשה, אני השם. זאת אומרת, הסיום של הנבואה הזאת, ההתחלה והסיום קשורים זה בזה. ההתחלה היא, אני הבטחתי להם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, רק בלשון גירות, רק בלשון מגורים, וזה עדיין נקרא ארץ כנען, ואז ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. בסוף אני אביא אתכם לשם, חלק מתהליך הגאולה. יהיה להביא אותם לארץ ישראל, ואז יהיה נתינה למורשה. לא מקום שארץ מגוריהם אשר גרו בה, רק מקום מגורים, מלשון גרות. אלא מקום שיהיה מורשה להם, שייך להם והם מורשים אותו לבניהם אחריהם. זאת אומרת, זה בעצם ההתחלה והסיום. האורח חיים הקדוש מסביר, למה דווקא הוא מגדיר את זה בצורה... טוב, אולי זה פירוש אחר, מה שאני אמרתי עכשיו זה פירוש שלי, אבל אורח חיים אומר שהטעם הוא שהגירות מרומז פה, שהגירות התחילה כבר מזמן האבות. נפקא מינה להתחיל את המניין. הרי 400 שנה, איך היא קיים 400 שנה? מלידת יצחק. שיצחק לא הלכה לו מנוחה במקום אחד. הוא כל פעם עסק, פתנה, הוא נזרק ממקום למקום. עכשיו, בהבטחה של הקדוש ברוך הוא על הגלות, לא היה הכל באותו אופן. היה ירי הזרחה בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם. עכשיו, לא חייב להיות 400 שנה חוזר על ועינו אותם. 400 שנה חוזר על הגרימיות. זאת אומרת, התחלה מסוימת של גירות הייתה כבר מלידת יצחק, שהוא נע ממקום למקום. אחר כך להתפתח יותר, ועבדו, להתפתח יותר ועינו אותם. ועינו אותם מהסך הכל 86 שנים. לא, כי אנחנו צריכים כך, זה זמן של ההבטחה. אז אני אגיד לך מה, נכון מאוד, נכון מאוד. תראה לפרשת בו. אתה צודק, אתה צודק. לא, אז לפני בעירית בין המתרים אתה לא יכול לספור. כי אתה צריך להזרים מזמן את זה נאמר. יפה מאוד, תראה את הרשב פה, התורה סופרת, משה אבני ישראל שרוצים ישראל 430 שנה. מה זה 430 שנה? מזמן, בעירית בין המתרים. יש שתי ספירות, יש ספירה של 430, שזה מזמן בין המתרים. יש ספירה נוספת שזה 400 שנה. למה 400 שנה? זה לא 430. סיבה פשוטה, כי גר יהיה זרעך. מי זה זרעך? אז מה זה? לא רצפה. לא לפני. בעצם זה יכול לספור גם את החיים שלפני, את הזמן של אברהם. הוא עדיין היה גר בארץ. גר בתושב אנוכי עם אחר. זאת אומרת, גר כרגע. גם גלות הייתה לו, אולי קבוע באותו מקום. נכון לא? אז מה, אולי לספור גם את השנים של אברהם לפני ברית המתרים? לא. זה נאמר, מי ברית המתרים? נכון לא. אבל כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, ועבדו בניו אותם 400 שנה, זה יסיים. גר יהיה 100 שנה זרעך, הוא היה גר, עם הזמן, ועבדו, עם הזמן, וכולי. טוב, את ארץ מגוריהם, אשר זה ארובה, הוא מרמז גם על ארץ פלישתים, שזה העת, פעל הרבות, שגם זה הם יזכו עם השנים. יש אורך, מרדי אומר, מה זה את ארץ מגוריהם, אשר זה ארובה, למה אני נותן להם את ארץ כנען? בזכות זה שכשהם גרו בה, הם הרגישו שהם גרים, והארץ העיקרית שממנה הם באים ולשם הולכים, זה אותו מקום, זה העולם הבא. ובגלל שהם חיו בעולם הזה כגרים, גר הייתי בארץ נוכריה, הם הסתכלו על כל החיים בעולם הזה כאל גרים, לכן הם זכו שהם יקבלו את המתנה של ארץ ישראל. איך אומר המלבין? בדרך דרוש, כמובן. שיש פה בארץ, לתת להם את ארץ כנען, למה? כי זה היה ארץ מגוריהם אשר גרו בה. כשהם גרו בארץ הם הרגישו שהם רק גרים, לא קבועים במקום. טוב, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. אומר, אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, שמה שהם סובלים ממצרים, ואזכור את בריתי. הרי אני אמרתי בברית בין הבתרים, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, אז אני נזכר בברית הזאת, ולכן הפסוק הבא תבוא הגאולה. אבל באמת יש פה שתי טענים. יש, אני שמעתי את נעקת בני ישראל, מה זה? את הנעקה זה ה... קובלנות, הצעקה, היללה, הבכי, צעקה מכאב לב. זאת אומרת, לא מדובר פה אפילו על תפילה, תפילה מסודרת, שיש הרצאת שווח, בקשה, לא, אלא זה נעקה, זה הצעקה שנובעת מעומק לב. כן. נכון מאוד. לא, אני לא מחריג אותך. נכון. זה באמת, המשך הוקמה כן נפיר את זה בדרך כזאת. המשך חוכמה, גם מה שהזכרנו שבוע שעבר, פרשת שמות, וגם בפרשה שלנו, מדבר על זה שהרוח הלאומית חיה בעם ישראל. זאת אומרת, היום הרוח הלאומית שקטה, אילו לא הייתה קיימת, הם לא פער בהם, אבל זה חלק מהוצאתי אתכם מתחת לבית מצרים, וגאלתי אתכם לעבודתם, ולקחתי אתכם לי לעם, חלק מהלשונות של הגאולה, וההתעוררות של הרוח הזאת. הוא חלק מהגאולה. התעוררות, נכון, 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 אנחנו ניגע בזה, זה נקודה מאוד חשובה. אבל מה שנראה לי לברר פה זה, גם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, שמעתי את הנעקה שלהם, בעצם הקדוש ברוך הוא שומע כל צעקה שלי, נכון? כל צעקה של כל אדם. לא דווקא יהודים במצרים, גם אדם אחר שסובל וצועק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע את הצעקה שלו. והדברים מפורשים, כל אלמנה ויתום לא תענו, אם ענה תענה אותו, אם צעוק יצעק אליי, שמוע את מה צעקתו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שומע את הצעקה, ואנקס, איך הוא כתוב בפסוק, כן? משוד עניים, אנקס אביונים, אתה עצום יאמר השם. חמישה פעמים מקים דוד המלך לקדוש ברוך הוא בספר תהילים. קומה השם, קומה השם. אומר חמישה פעמים קומה השם. והקדוש ברוך הוא לא קם. מתי הקדוש ברוך הוא קם? משוד עניים, אנקס אביונים. כשיש אביונים שנאנקים, שצועקים מכאב לב, שכואב להם, אתה עצום יאמר השם. אז הקדוש ברוך הוא קם ולא נותן להם לעשות את הרשות הזאת. אז אגב, מי שקורא, לומד קצת, נביאים, רואה את זה לכל אורך הדרך. זה אחד היסודות הכי מרכזיים. היסוד של החמלה. חמלה, לחמול הנעני על המסכן, לעשות משפט, לעשות צדקה. וזה הדבר המרכזי. מי יגור בהר קודשך? מי יגור בהולך המשכון בהר קודשך? הולך תמים ופועל צדק. נמצא ראו רעה וחרפה נמצא קרובו, נמצא בעיניו נמאס ותראה השם יכבד, נשבע על הערה ולא ימיר, כספו לנתן בנשר ושוחד על נקי לא לקח, עושה אין אלוהים עוד לעולם. מה? זה תהילים כרק, ידגים את יודעת. אבל זה בסדר, זה חוזר לעצמו, איפה שאתה עושה, מכל התנ"ך הוא חוזר לעצמו. היסוד הזה, לעשות משפט, אהבת חסד, בעצמי הלכת עם אלוקיך. אז גם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, יש פירוש יפה מאוד של רבי ציפי תחרן, הרצבי, נביא שמעתי, נביא בשם אחרים, אומר, יש גמרא בברכות. הגמרא בברכות דרכי עמוד א' אומרת, שתי דרשות שיסורים ממרקים כל עוונותיו של אדם. אם אדם יש לו עוונות, ואז הוא סובל יסורים, היסורים ממרקים, מנקים את כל העוונות שלו. והגמרא מביאה שם, מה זה? כל עוונותיו של אדם, אם אני לא צריך. כן. למרות שיש חלק שלא, הגמרא אומרת הרי בארבעה חילוקי כפרה, סוף יומה, ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש, רבי ישמעאל איש רומי נראה לי נקרא, לא נוכל כבר, רבי ישמעאל איש רומי היה דורש, אחד עשה מצוות עבר על מצוות עשה, ועשה תשובה על עוד נעז משם אתם מוכנים לו, עבר על מצוות לא תעשה, אז איסורים, תשובה תולה, איסורים אמרתי, עשה על קריטות, מיטות בדין, אז איסורים, זה הולך ככה, תשובה תולה ואיסורים תולים, ויום כיפורים מחפר. עבר על חילול השם, אז תשובה, איסורים ויום הכיפורים תולים, ניסה ממרק, רק שהבן אדם מת, אז הוא מנקה לו לגמרי את החסד. אבל זה כותב רבינו יונה, שכנגד חילול השם, שזה בעצם, העבר, על אם יכופר העוון הזה, לכן עד תמותון, וזה העברה החכומה, יש קידוש השם. ומי שעושה קידוש השם, אז מחפר, חילול השם שהוא עשה. כן, אלא אם כן הוא יעשה קידוש השם. זה היה רבי יונה בשביל התשובה מוסיף, שקידוש השם כן לך. הר"ן בדרשות? המהר"ל. טוב, בכל אופן, אבל יש לנו איסורים מחפרים, נכון? אז אתה אומר, זה לא איסורים מחפרים, זה לא עוונות אב, אלא מחפרים עוונות מסוימת. איסורים מחפרים, הוא אומר, למה? הגמרא אומרת, למה איסורים מחפרים? שתי לימודים, הגמרא לומדת את זה. לימוד אחד, קל וחומר, משן ועין. מה אפס? שנמצא תחת האדון. אם הוא לקה, קיבל מכה בשן או בעין, או בכל אחד מ-24 ראשי האיברים, אז הוא יוצא לחירות. אז איסורים שהם מצפלים, ממרקים כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה שיוציאו את האדם מעבדות לחירות, ממוות לחיים. טוב, אז בעצם אתה רואה בתורה את היסוד הזה, אני יודע, זה סוג קל וחומר, יש הרי כמה סוגים של קל וחומר. יש קל וחומר זה בעצם הקש הגיוני, כאילו של קל וחמור, אבל לאו דווקא, לעומת זאת יש סוג שני של קל וחומר, שזה בעצם קל וחומר ברעיון של להבין איזה אחד מלימודים, דרכים שהתורה נדרשת בהם, שזה האדם צריך לקבל מרבו איך ללמוד קל וחומר. אבל יש קל וחומר הגיוני. זאת אומרת, אם כאן אתה אומר דבר כזה, אז ברור שבמקרה השני שהוא עובר את הרחב הוא, קל וחומר של הדבר הזה יעשה. כאן אנחנו מדברים בעצם, אנחנו קוראים לזה קל וחומר, שהכוונה שלנו זה בעצם סוג של לוגיקה, סוג של היגיון מסוים. לעומת זאת, יש גם חל וחומר, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים בגמרא, כאילו שאם זה היה תלוי בהיגיון שלנו, בכלל אנחנו לא מבינים, כאילו, מה פתאום שלי, כאן זה יהיה ככה, כאן זה יהיה, מה הקשר בשתי המקרים? אבל זה כבר קל וחומר בדרכים שהתורה נדרשת להם, שזה סוג קל וחומר אחר, אבל באמת יש לך גם מהלך מאוד ארוך של הרפתים, כל הנושא הזה לחלק בשתי סוגי הקל וחומר, רש"י בקידושין, רש"י במנחות, יש אריכות בזה בכל אופן, אבל כאן כנראה שזה יותר קל וחומר משן ועין, על עצם הרעיון, אנחנו רואים בתורה את המושג שכשאדם סובל איסורים, הוא יוצא מעבדות לחירות. אבל הדבר גם יהיה כלפי הקדוש ברוך הוא, אדם שסובל איסורים, אז ודאי שיצא מעבדות לחירות, ממוות לחיים, איסורים מחפרים. טוב, שתיים, אומרת הגמרא, לימוד אחר, גזירה שווה. כתוב, אלה דברי הפריט אשר ציווה השם, איפה זה כתוב, אחרי פרשת הקללות, פרשת פריט הזו, כתוב, אלה דברי הפריט. אתה רואה של איסורים מקומיים, פריט. הגמרא לומדת, גזירה שווה לברית מלח. כתוב בבריתי ברית מלח, שהקדוש ברוך הוא אומר ברית מלח. מה זה ברית מלח? אומר שהברית, האיסורים הם כמו מלח. כמו שמלח ממתק את הבשר, נושא שהבשר יהיה מתוק, נושא שהוא יהיה טעים, ראוי לאכילה. לא דבר, גם איסורים ממתקים את הבן אדם. הבן אדם שיש לו ארונות, ועכשיו הוא עובר איסורים, אז האיסורים זה כמו המלח, זה ממתק אותו. עושה אותו, אז זה גם, זה חלק מהתהליך. נרקח אותו, כן, זה, יש תהילים בדימה גמרא, אוסן נלמד מקל וחומר משם ועין, אוסן גזירה שווה פריט מייסורים, ייסורים ממלח. מה נחכם מן הבניין, מה ההבדל בשתי השיטות? אז אומר מריה לפרנס, שזה, השאלה היא אם צריך לדעת מי עושה לו את זה או לא. בקל וחומר, שם ועין, שם ועין חייב להיות דווקא על ידי האדון, נכון? אם מישהו אחר יריץ לו ועושה לו עין, הוא לא יוצא לחירות. אם הרב שלו, אם האדום שלו ירביץ לו, ואז הוא יצא, יזיק לו את העין או השם, אז הוא יוצא לחירות. הוא צריך להיות מתוך שזה האדום שלו עשה לו. לעומת זאת מלח, זה תהליך, זה קורה, לא משנה מי שם על הבשר את המלח, נכון? ולכן, כתוצאה מההבדל הזה, זה גם לגבי איסורים. אם אדם מקבל איסורים ואת העניין, אז יש איסורים מחפרים, אנחנו לומדים מתוך ברית מלח. אז זהו זה, האדם קיבל איסורים, הוא מתמתק. לא משנה אם הוא יודע מי עשה לו את האיסורים, לא יודע מי עשה לו את האיסורים, לא משנה. לעומת זאת, אם אתה אומר שזה חייב להיות שהתאם שלו עושה לו, אז אם אדם יש לו איסורים, הוא לא יודע שזה הקדוש ברוך הוא, הוא לא זוכר אותו בכלל. הוא חושב שהגוי עושה לו את האיסורים, שמשהו אחר עושה לו את האיסורים. מה יקרה במצב כזה? זה לא יחסר לו. הוא צריך לדעת להיות מודע לזה שזה האדון, אם אתה לומד את זה משם ועד. אומר הרב פרנס, זה הפירוש פה עוד עשו. וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. אני שומע את הצעקה שלהם, אבל מה הם זועקים? אשר מצרים הם מעבידים אותם. הם לא קולטים מי המעניש. הם לא קולטים שמצרים הוא אשור שבט אפי. הוא מקל, נטה הוא בידו בעמי. הוא מקל בידיים של הקדוש ברוך הוא להעניש אותם. הם חושבים שמי מכה אותם? מצרים, מצרים מעבידים אותם. אם ככה, אז מצד הזה של קל וחומר משם ועין, איסורים לא מחפרים. ואזכור את בריתי, את הלימוד של ברית ברית, ברית מלח, ואין לדברי הברית. שמהלימוד של ברית אנחנו רואים שזה כמו מלח. טוב, זה בואו תאי. אני לא יודע אם זה הפסוק מתכוון, אבל זה תורש יפה. לכן ואזכור את ברית. טוב? יש באמת פירוש של רב חיים פלאג'י, יש פירוש של רב חיים פלאג'י, כבר בגלל. אם כן. שתי לימודים בגמרא. קל וחומר? לא, זה בגלל. ולכן, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, והאזכור את ברית. כאילו, הנעקה, נכון. לא מצד השם ועין, רק מצד הברית. טוב? יש רב חיים פלאג'י אומר, אומר בעיקרון, יש דין בעבידה. אבל אדם שאיבד ספר, אז אנחנו רואים שיש דין של גאוש. ואחרי שהבן אדם מתייאש, אז זהו זה, כל מי שרוצה יכול לקחת את העבדה הזאת, נכון? זה נהיה כמו הפקר, וכל מי שרוצה יכול לקחת. הגמרא אומרת, אבל מה? יש דבר שיש בו סימן. דבר שיש בו סימן, בעל הבית לא מתייאש. אם אנחנו מוצאים דבר שיש בו סימן, יש חיוב של השבת עבדה. אבל יש גמרא בזה מציאה, חמצה בת עמוד ב', הגמרא אומרת שם, שאם עבר הרבה זמן על המציאה הזאת, זאת אומרת, כבר עבר י"ב חודש, 12 חודשים, שנה שלמה, עברה מהזמן העבדה, ואנחנו יכולים לראות את זה על החפץ, שכבר חלוט קצת, ומזהים שכבר עברו 12 חודשים, אז למרות שזה חפץ שיש בו סימן, הוא מותר. כי בעלים ודאי יש. זאת אומרת, כי כשעובר זמן, אז הבעלים מתייאש. אומר רב חיים בלאג'י, פרעה בא בטענה, גם ישראל נכון, הם כאילו שייכים לקדוש ברוך הוא, אבל כבר הוא איבד אותם, פה במצרים, כן? כמו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, עובדים בהם עבדו, זהו, איבד אותם, ועברו כבר מלבד חודש, עבר כבר הרבה זמן, אני רוצה להגיד את הקדוש ברוך הוא זה יוצאת חודש, עבר הרבה זמן, הוא התייאש מהם. אז הוא אומר לו, עם ישראל זה פקוד פקדת, זה הכל בצורה של פיקדון. אם זה פיקדון, פיקדון, אומר הרבי מחנה אפרים, מחנה אפרים בקניין יחסר, סימן ח' כותב, שאם אדם הפקיד אצל מישהו ושכח את הפיקדון, שכחנו לו לגמרי. אפילו אם עברו הרבה מאוד שנים, ייאוש לא יועיל. למרות במצב כזה, שבן אדם מתייאש, זה עבדה, אז יהיה מותר למי שרוצה לקחת את זה, אבל בפיקדון זה לא יועיל. ופה עם ישראל זה כמו פיקדון. אז הוא אומר, הרב חיים פלאג'י מסביר, שגם עם ישראל הם פה פיקדון, מביא איזה ילפות שמונה בצנת איכה, שעם ישראל נשאר פה בפיקדון, ולכן לא יועיל בהם מעטים של העבידה. אומר לו בכלל, שעם ישראל עדיין צועקים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אז לכן הם בהם ייאוש. כי הם עדיין רוצים לחזור לקדוש ברוך הוא, הם עדיין צועקים אליו. הם עצמם לא התייאשו, ולכן גם אצל הקדוש ברוך הוא אין ייאוש מהם. יהיה נהיה ירוש בשיטתה, נכון, נכון, נכון. לא, אז למעשה אנחנו רואים הרבה פעמים, כאילו... טוב, שנייה, שנייה. אז אני מסיים את זה. הרב חיים פלאג'י אומר שזה, וגם אני שמעתי את מעטת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, והאזכור את בריתי, על ידי זה שעם ישראל מעצמם. הם לא מתייאשים, הם עדיין מצפים לגאולה, הם עדיין. נעקה, שמעתי את נעקת בני ישראל, הם נועקים, הם צועקים, כואב להם, אכפת להם. ואז קורא את בריתי, לכן אני זוכר להם את הפסיק הזאת, ואני אגל אותם. לכן, אמור בבני ישראל, אני אשכח. נו. אז האמת היא שזה עניין בפני עצמו, אבל... ויאנחו בני ישראל מן העבודה, סיפרנו על זה סופה. יש בזה, האור החיים הקדוש, בפרשה הקודמת, כותב, כתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בתל שבתם אלוקים מן העבודה. הוא אומר, זה הדגשה פה, מן העבודה, ויזעקו בתל שבתם מן העבודה. הוא אומר, ואני את זה אני חייב פשוט לקרוא את הלשון של המתנים. לא, זה דבר מאוד מאוד יסודי, אני אגיד לכם גם למה, דיבר איתי פעם איזה אברך, כן, שאין לו ילדים כבר כמה שנים מהחתונה, וזה מאוד מאוד קשה לו עם זה. זאת אומרת שאחד הדברים שמאוד קשים לו, כאילו, מבחינה פנימית, היה, הוא אומר, הוא חוזר הביתה. הוא פגש איזה חבר, הולך ברחוב, ככה עם חמולה של ילדים, ואז הוא מתחיל לבכות. והוא אומר כאילו, מה, זה מה שאכפת לך? לכן אתה בוכה? הוא אומר שאשתו עוברת עם אחד ליד איזה חנות, בגדי תינוקות, הוא רואה איזה בגד מתוק, וזה חוזרת מתחילה לבכות. זאת אומרת, זה ההרגשה שלו, אני מבין ההרגשה שלו, זה בין עלייה, כאילו, בין תורה, באמת, עובד השם. אכפת לו, כאילו, למה אני מתפלל על ילדים? שאלה, כי זה הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, כי להשאיר זכר בעולם, כמו רצון השם, להקים דור של עובדי השם. הרי הסתכלות עובד הרוחנית, ופתאום על מה אני בוכה? על שטויות. כי הוא ענה והוא העלי, ו... אז אני אמרתי לו, כאילו, בהתחלה לא אמרתי לו, אחר כך ראיתי את הרוחיים הקדוש הזה, אז הראיתי לו את זה. הרוחיים הקדוש אומר פה ככה, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ותען שבתם על הלהקים מן העבודה. אומר הרוחיים הקדוש, פירוש, לא שצעקו לכל של יושיעם, אלא צעקו מן הצער כאדם הצועק מכאבו. והוא אומרו, שבתם מן העבודה, פירוש מצער העבודה. וישמע שבת נעקתם, פירוש הרמח כל כאבה. אומר ככה, כשעם ישראל צעקו במצרים, צעקו מן העבודה, הם לא צעקו לא על שכינת בגלותה, ולא על צער עם ישראל, ולא על כללות, או על כל הדברים היפים והגבוהים והגדולים האלה. צער לו הדעת, בגלל שהוא שחרב היום 35 בלוקים, וכדכן הוא צעק. זה היה צעק, נכון, מאוד מקלל. נכון, ובכלל לא חושב. לא על שום דבר, לא על שר השכינה ולא על להכליל את עם ישראל, שום דבר. לא על גאולה ולא על רוחניות, כאב לא עזר. והוא כנס פריטות ברגליים וצרף לו, ועל זה הם צעקו, וזה הגיע הקרשת הזה, העוני הזה, הקריאה הזאת. וזה מה שעלה, בצל שבתם אל האלוקים מן העבודה, ואז עושים את העונק של הגאולה. זאת אומרת, הבן אדם אומר, יכול להיות דווקא כן, זה שראתה נעליים של תינוק ו...
כל הדברים, שטויות, נכון שטויות, מן העבודה. אבל זה קוראים אל השם. לקרוא אל השם, גם במקום כזה, זה ממשיך לגאולה. טוב, נחזור לענייננו, אבל יש, אמרנו פה, וגם אני שמעתי את נהגת בני ישראל, בזכות זה שבני ישראל קראו אל השם, הם עצמם לא מתייאשו מן הגאולה, אבל הקדוש ברוך הוא, והיצורת בריתי, זוכר אותם, לא שוכח ולא מתייאש מהם. יש פסוק בתהילים, תהיתי כצה עובד, בקש עבדיך. אומרת הגמרא בנקוף, פסקת המצוות, מה אומרת שם? אמר רב, מסתפינה מהיקרא, אני מפחד מהפסוק הזה, ועבדתם בגויים. ועבדתם בגויים, על מי נאמר ועבדתם בגויים? הגמרא דורשת שם על גבי עשרת השבטים, שנאבדו ולא יחזרו. אומרת הגמרא, אמר רב, מסתפינה מהיקרא, אני מפחד מהפסוק הזה, ועבדתם בגויים. אנחנו נובד, זהו. אמר לו, אמר הספה, נתקיף לרפפה, נתקיף לרפפה, רפפה שואל, דילנה, אולי תגיד שהבידה מתבקשת, נכתיב, כמו שכתוב בפסוק, תהיתי כצה עובד בקש עבדך. אז את הפסוק הזה, אבל אתם מגויים, לא חייב להיות עבודה שנעלמת לגמרי, יכול להיות עבדה מתבקשת. מה זה עבדה מתבקשת? שאין בה ייאוש. כמו שאנחנו אומרים עכשיו, שהיא נשארת תמיד. למה? תהיתי כצה עובד בקש עבדך. אז ראיתי שבספר חפץ חיים על התורה, אני לא זוכר אולי אם הביא את זה בהערה למטה, בשם מישהו אחר, לא בשם חפץ חיים, אבל זה נמצא בחפץ חיים על התורה, פרשת שופטים. אומר, מה זה תהיתי כצה עובד בקש עבדך? לא, בדרך כלל כשאדם מאבד ארנק, כן? אז האדם מחפש את הארנק, אבל הארנק לא מחפש אותו. נכון? הארנק לא עושה כלום. רק המאבד מחפש את העבדה. לעומת זאת, כשאדם מאבד כבש, זה, אז מי שתיהם מחפשים אחד השני? האדון, הבעל הבית, מחפש את הכבש, וגם הכבש בודד, קשה לו, רע לו, הוא לא רוצה להיות במצב הזה. הוא קורא לאדון שלו. הוא משמיע קול, הוא מחפש אותו גם כן. אומר, עם ישראל, הם מרגישים רע בגלות, זה תהיתי כצה עובד. לכן בקש עבדך, תמשיך לחפש אותי, למרות שעבר הרבה זמן. כי יש, אין פה ייאוש, כי מצידנו אין ייאוש. כי אנחנו, למרות שזה כבר עבדה, ועבדתם בגויים, זה כבר נראה, זה עדיין עבדה מתבקשת. זה עבדה שעדיין ממשיכים לחפש אותה. כי כתהיתי כצה עובד בקש עבדך, כי מתבודך, לא שכח. כי אנחנו עדיין מצפים לגאולה. אז זה יהיה גם טוב, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. הם עדיין נענקים, הם עדיין משמיעים, עדיין כואב להם. הם לא קחו הפרושים לגמרי. הם עדיין לא בשר מת, הם עדיין בשר חי. הם מרגישים כאב, הם מצפים למשהו אחר. הם קוראים. ולכן, ואזכור את בריתים. אומר לכן, אמור לבני ישראל, אומר להם את ההבטחה, אני השם. והוא נשבע בשם השם, הקדוש ברוך הוא נשבע בשמו, והרציתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. אז יש פה ארבעה לשונות של גאולה, נכון? יש בלשון הראשון זה והרציתי אתכם מתחת סבלות מצרים, להפסיק לסבול ממצרים, זה היה הדבר הראשון במכת הרוב, שהפסיק השיעבוד, השלב השני, והצלתי אתכם מעבודתם, שלא הפסיק השיעבוד לגמרי, אין עבודה בכלל, וזה כבר במכת דם, הפסיק הסבל הגדול, אחר כך הפסיק עבודה לגמרי, אחר כך הייתה גאולה עצמה בזרוע מצרים שופטים גדולים, אחר כך לקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוקים, שזה כבר מעמד הר סיני. אז יש פה באמת הרבה פירושים, רבי עזריה פיג'ו, בדינה לעתים אומר שעם ישראל סבל במצרים עניות, כן, וישימו עליו, שרי מיסים למען ענותו בסיבותם. שמו להם מסרי מיסים, לקחו מהם מס, הרבה הרבה מס, עשו אותם לעניים. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, למען ענותו בסבלותם, סבלות מצרים. דבר שני היה גם שער, עינויים שעינו אותם בדרך אחרת, שציערו אותם. זה והצלתי אתכם מעבודתם, מעבודה של שער ועינוי. אומר, אחר כך היה מה? השפילו אותם, ביזו אותם, חירפו אותם. לקחו להם את הכבוד, וזה וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ואני אחזיר לכם את הכבוד. ואז גם הרסו להם את הרוחניות, הרסו להם את כל השאיפות הרוחניות שלהם, וזה ולקחתי אתכם מלעם והייתי לכם ללוקים, שזה כבר השלב הרביעי, הרוחניות שהם יצליחו להגיע אליה. דרך אגב, יש ספורט יפה של שלם שדרון, שלם שדרון אומר, יש הרי, אנחנו יודעים שארבע לשונות כנגד ארבע כוסות. כן, כוס ראשון כנגד זה הוצאתי, כוס שני כנגד זה הצלתי. והשחוכמה באמת מסביר מה הקשר בין זה הוצאתי, יצא מתחת סבלות מצרים, לקידוש, שעליו עושים כוס ראשון.
אבל הרב שלום היה אומר שיש שרים זה הלכה, במורת רבי ירושלמי, שבין כוס ראשון לשני מותר לשתות. בין כוס שני לשלישי גם מותר לשתות. אבל בין, זה מצד תעודה, בין שלישי לרביעי אסור לשתות. בין שלישי לרביעי, אז למעשה זה תלוי ראשונים במחלוקת, יש גם רמה, ומהמשתברו מדבר על זה, אם לשתות בין כוס ראשון לשני, אבל בעיקרון בירושלמי כתוב שמותר חוץ מבין שלישי לרביעי. למה? שם יבוא לידי שכרות. אז הוא אומר, מה החשש הגדול דווקא כאן, בין כוס שלישי לרביעי שם יבוא לידי שכרות? הוא אומר, שים לב, כל פסוק, כל כוס כנגד מעידה. כוס ראשונה, והוצאתי אתכם. כוס שנייה, והצלתי. כוס שלישית, וגאלתי. כוס רביעית, ולקחתי. הוא אומר, בין והוצאתי, בין ההוצאה, להצלה, לגאולה, אין כל כך חשש שבן אדם יתבלבל ויחשוב שפה זה נעצר. אבל הבין הפגלתי אתכם ולתחתי אתכם מלעם, יהיה כאלה שיכולים בטעות לחשוב שיציאת מצרים מספיק. מה, זה רשם מעמד הר סיני? זה כבר משהו שלא קשור לגאולה. לא, שם אסור להשתקר. צריך לזכור שפגלתי אתכם אין לו משמעות, אולי ממשיכים אחר כך, אבל לקחתי אתכם מלעם והייתי לכם ללוקים. שם יש חשש של שחרור שאפשר בטעות לחשוב שפה זה נעצר. זאת אומרת, נכון, הגאולה הגיעה לתור מצרים, צריך להמשיך, התהליך לא נעצר פה. תהליך ממשיך הלאה ולקחתי את עצמי לעם, ואז מסתיים מסע הביט של הגאולה. לא, זה פירוש נחמד. יש פירוש מאוד מאוד יפה של השפת אמת. מה זה והוצאתי אתכם מתחת תבלות מצרים? הסבלנות שיש לכם במצרים. זה נוגע בנקודה שאתה הערכה מקודם. כלומר, מרגישים במצרים טוב? יש סבלנות. הכל בסדר. אסירים, הרבה פעמים פוחדים לצאת לחירות. לצאת לשחרור, למה? הוא יצא, הוא צריך לדאוג לעצמו מקום לישון, הוא צריך לדאוג לעצמו אוכל, צריך לדאוג לדברים. איזה מתנות? עדיף להיות בכלא, מקבל תערוכות בזמן, מסודר. אדם הרבה פעמים מעדיף את התעיזה, העוגה שלו, את התעיזה שלו, אותו במקום, העיקר לא מתחייב על משהו יותר, הוא פוחד, הוא מעדיף את הרע הידוע מאשר הטוב הלא ידוע. מקבל מאוד, כן. ולכן הוא אומר, דבר ראשון, יש לכם מדי עוד הסבלנות במצרים, ועושה את זה מתחת סבלות מצרים. תפסיקו לסבול אותם, תפסיקו עם הסבלנות הזאת במצרים. שיבער בכם הרצון הזה לצאת, יבער הרצון לצאת מהגלות, לבוא לגאולה, ואז התהליך יכול להתחיל. אבל השלב הראשון זה להפסיק את הסבלנות. הסיפור הידוע עם התתרים, כן, מחוברים על זה בלי סוף. ראיתי את זה היום בגרסה אחרת, אבל כל הגרסאות זה אותו רעיון. היה פעם רב אחד שהיה מסתובב ככה מעיר לעיר, ויום אחד הוא עצר באיזה קרצ'מה, איזה פונדה, שהיה שם ארנדר, כאילו אדם שהיה סוחר, חוכר את המקום, והוא היה חוכר בין חוכרים, דורות, כאילו, הוא היה מוחזק באמרסות שלו, כאילו, עם הארץ, בין עם הארץ, בין עם הארץ, דורות בלי שום חשש תמיד שכה מורכב בהצליחותים שלו. איתו, והוא מגיע שלו, הוא מאוד קיבל את הרבי הזה שהגיע, סידר לו, מיטה לישון, והכל באמצע הלילה הוא קם, שומע את הרבי בוכה. הוא בא לחיק בדלת, הכל בסדר, הכרית, הסליחה. לא, לא, ברוך השם, תודה, הכל בסדר, אבל אני עושה תיקון חצות. תיקון חצות, מה זה? וואלה, מה חושב שאני שמתי לבכות על חורבן בית המקדש? טוב, משהו חדש, מה זה בית המקדש? וואלה, מה, פעם היינו בארץ ישראל, והיינו באמת זה, והיה לנו, קיצור, וחצור לצורה סיפור, בית המקדש הרב, עכשיו אני בוכה ומתפלל, שנחזור לארץ ישראל, לגאולה השלמה. אז הוא אומר, תשמע, זה דברים חדשים, אני צריך לשאול את אשתי. טוב, בסדר, הולך לשאול את אשתו, הולך לאשתו. חוזר אחרי כמה דקות, שאשתו לא כל כך ממליצה על זה. היא אומרת, בכלל, הסוג נסיעות עם עננים, בכלל לא נראה לה. כי הפרות לא יפרדו סוף את הנסיעה הזאת עם עננים, הם יכולים להיכנס לטראומה, הם יפסיקו לתת חלב, לא כל כך נראה לה הסיפור הזה, עד איזה יישאר פה, היא לא רוצה לנסוע בארץ ישראל. טוב, אומר, טוב, אחד מסביר לה, אבל צריך להישאר פה, ופה יש התתרים. התתרים היו כזה עם של נבטים, יושבי יערים כמו הפדואים, הם היו מפעם לפעם באים, פושטים על איזה כפר, בפרט אם זה היהודים, הורגים, רוצחים, הכל, השם ישמור, גונבים, גוזלים, עושים מה שהם רוצים. אמר מה, אבל פה מפעם לפעם באים התתרים, גונבים, הכל, לא פה, עדי תרד ישראל, שם אין תתרים. טוב, חוזר לאשתו, חוזר אחרי כמה דקות של אשתו יש רעיון. זאת אומרת, אנחנו יש לנו פייק, התתרים גרים דואלים, שיבוא משיח, ייקח את התתרים לארץ ישראל ואותנו ישיר פה. זהו, היא כבר התאהבה בגלות, זה טוב לך, היא רוצה לצאת, מה רע? יש דעה של תתרים, אז יפנו את התתרים במקום אחר. זאת אומרת, התתרים ילכו, שמשיח יבוא איתך את התתרים. אבל, נו, זה מה שזה נראה. התתרים להיות פה, הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, להפסיק את הסבלנות שיש למצרים. ואז יכול להתחיל והתלפי אתכם מעבודתה וגעלתי וכו'. יש משך חוכמה, דברים נפלאים, הוא אומר, ולקחתי אתכם לי לעם, ולקחתי אתכם לי לעם, והבאתי אתכם אל הארץ. אז הגמרא בסנהדרין לומדת מזה, רבי סימאי אומר, בסנהדרין קוף י"ד עמוד א', נאמר ולקחתי אתכם לי לעם, ונאמר והבאתי אתכם מקיש יציאתם ממצרים לביאתם לארץ. כמו יציאת מצרים, כך גם יהיה שפעם שבגאולה העתידה, שיבואו עם ישראל לארץ ישראל. מה ביאתם לארץ? היו שניים מצב 60 ריבו, מכל ה-60 ריבו שיצאו ממצרים, מי בא לארץ ישראל? שתי אנשים, יהושע וכלב, נכון? עכשיו, ולאף יציאתם ממצרים, שניים מתוך 60 ריבו. גם במצרים מתו שניים מתוך, זה ההמשך של הגמרא, הגמרא לפני כן מדברת שם על אחד מחמישה, חמושים אלו, אחד מחמישה, אחד מחמישים, אחד מחמשמאות, וזו השיטה של רבי סימאי, הוא אומר שזה היה שתיים מ-60 ריבו. שניים מתוך 60 ריבו. אמר רבא, וכן לימות המשיח, שנאמר, וענתה שם הכיני נעוריה, וכיום על אותה ממצרים. שגם בגאולה העתידה, יהיו שתיים מתוך 60 ריבו, יבואו לארץ ישראל. רק ימין עצמו. וכבר נשמע מאמר מאוד מופלג, אומר המשך חוכמה, מה הכוונה של המאמר המופלג הזה? אומר שכל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, קריעת ים סוף ועשר מכות, מי הבין את זה? זאת אומרת, לא הבין שיש פה ניסים, אלא הבין מה באמת, הרי הניסים בנויים בצורה מאוד מדויקת, שלב אחרי שלב, כל מכה מגלה עומק גדול יותר בשליטת הקדוש ברוך הוא בעולם, ו... מי הבין את זה? אתה חושב שכל עם ישראל הבין באמת את מה שקורה? ראו, דם, אתה יודע, כנים, שתי אנשים הבינו, משה ואהרון. אבל מה? שווה לקדוש ברוך הוא לעשות את כל הניסים האלה בשביל שתי אנשים שהם מבינים. לא צריך שיהיה 60 ריבו שכולם יבינו. שניים מתוך 60 ריבו, שמגיעים אל המטרה האלוקית, שמבינים את מה שהקדוש ברוך הוא עושה פה, איך הוא מראה את כוחו לבעל עולם, אפילו רק שתיים מתוכם, כבר מסיק. ומאות אלפים יובד ולא מתייחסים אליהם אם יש שתי פרטים שיבואו מתוך זה לאמונה. שתי אנשים. הוא אומר אותו דבר וכן לימות המשיח. והקדוש ברוך הוא יצא הרבה ניסים. הוא אומר, התהליכים שלמים. שאומר, אף אחד לא יבין אותם. אבל אם שניים מתוך 60 ריבו יבינו את מה שקורה, יבינו באמת את התהליכים שקורים, זה כבר מסיק שעל זה תבוא הגאולה. והוא מסיים בלשונו ואומר, לכן, לא ירפה ידי המאמין. לראותו כי אין מי שראוי אל המטרה האלוקית, רק יחיד סגולה. זאת אומרת, אדם יכול לפעמים להסתכל סביבו, אומר, אויבי, למי יבוא המשיח? איך אומרים, אחד הצדיקים אמר, רבו שם, תביא את המשיח עכשיו כשעוד יש למי. עוד כמה שנים, לך תדע מה יהיה. אומר, למי יבוא המשיח? הוא מסתכל סביב ורואה שאין למי. אבל הוא אומר, בכל זאת, אל ירצה ידיו. למה? כי משביב אש, אש קטן, בעריכו ברוח סוער, יאיר כל העולם. כן ההשגחה האלוקית. והידבקה ביחידי סגולה, אשר יריחו רוח משפט וצדק, תהיה לאור עולם ולאש לועץ של עבד סף. זאת אומרת, אחד ממשפחה מזכה על המשפחה. אם יש שתיים בעם ישראל שרואים לזה, אז תבוא הגאולה השלמה. השם יעזרינו בקרוב. רבי חנן בן הקשה עם הרבה כשבור חזקי ישראל ופיקר בלם את הרומית ושנמר, אני חופי תמאת, כל יגיד תרוב ויאדיר. אמן.